מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועתך כי ביתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
פיל פוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, כמה טוב לומר שוב את המילים האלה, אנחנו חוזרים לשגרה, פותחים את זמן קיץ, נקווה שזה יהיה זמן קיץ ולא זמן
קורא. אתה בקפסולה? יש לך קפסולה באולפן שם?
אנחנו בודאי איזה קפסולה, ערב טוב לך, מה נשמע בקפסולת רחובות?
בסדר גמור, אני רק השאלה מה נעשה עם הילדים, אתה תשלח את הילד, גם לך יש בן בישיבה.
כן.
שהתארסנו, אתה תשלח אותו עכשיו לקפסולה של הישיבה שלו בשבוע הבא?
תראה, למזלי... בוא נגיד למזלי, אני מכיר את שם את הרשי הישיבה, הם לא כל כך ימררו לפתוח קפסולות, גם התנאים לא מאפשרים, זו שאלה מאוד מאוד תיאורטית, אבל כשהיא תהפוך למעשית, אני באמת אהיה בדילמה לא קלה, אני חושב שניסויים עושים על עכברים, לא על בני אדם, ונטיית הלב שלי להשאיר את הבן שלי בבית, ולא להפוך אותו לעכבר מעבדה.
מצד שני, בניגוד להתחלה שהיה רושם שאולי ה... אחראים על המערכות לא ממש מבינים מה נפל עליהם, הפעם זה נראה שהלכו באמת למודל רציני עם התייעצות עם המלא, לקחו את שמואל ליטוב, שהוא בחור צ'יק רציני שכולנו מכירים, מנכ"ל עיריית בני ברק, את אמנון מרחב, יהודה אבידן, אגב עם שניים מהם נדבר תכף, והפעם זה נראה שלא שלפו מהשרוול, ובסוף גם לראשי הישיבות יש אחריות.
נכון, יש אחריות, ואני אומר שהם אחראים מאוד, עובדה שחלק מהם סגרו את הישיבות עוד לפני שהגיעה ההוראה מלמעלה. אבל בואו נגיד שיש לנו כאן שני פנים, אבי, אנחנו מדברים עם אותם אנשים שמקבלים את ההחלטות, אנחנו לא נקרוב בשמות, אנחנו גם מדברים איתם בשיחות סגורות, הם אומרים ככה, אנחנו מגישים את המתווה כי צריך לעשות משהו, לא ייתכן שכל המשק ייפתח, ואפילו מדברים להבדיל לפתוח בתי קולנוע, והישיבות באופן רסמי לא יוכלו להיפתח. אבל
הם אומרים גם איפה יהיו הבחורים, הלכו לצימרים, הלכו לקניונים, לך תדע איפה נראה אותם, ואז גם נקבל עליהם. מהמגזר החילוני.
נכון, אבל כשאתה שואל אותם מאחורי הקלעים, אתה אומר להם, חבר'ה, אתם גדלתם בישיבות כמונו בדיוק, זה ישים, זה אפשרי לסגור אותם בקומות, בקומה אחת שיהיה במקלחות, ויהיה במטבחון, ויצאו מזה, אז הם אומרים, לא, לא, לא רציני, לא רציני, לא ישים, אבל מה? אנחנו צריכים לתת את האופציה. אז אוקיי, אז אני אומר ככה, כל הורה שרוצה להיכנס לאופציה הזאת, תבוא עליו ברכה. אבל מי שלא מנצל את האופציה הזאת ושומר את הילדים שלו בבית, תבוא עליו ברכה לדעתי כפולה ומכופלת.
תראה, אנחנו שומעים גם שחכם שלום נתן עכשיו איזושהי הנחיה שממנה משתמע שהוא לא מרוצה מהסדר הקפסולות. האדמור מגור אומר שאנחנו בכלל לא צריכים לדחוק במדינה לפתוח את המוסדות החינוך, אלא כשיגידו לפתוח, נפתח. בינתיים, תדע מה, עוד משהו, עוד נקודה. עד שכל הזמן עוסקים בקפסולות, ואני לא אומר, בסוף זה גם צריך לחשוב איך מחזירים את עולם התורה. שיחשבו קצת על ההורים ועל הילדים שבבית, וישדרגו את קווי הטלפונים שקורסים כל הזמן. בסוף, למה ילד מתוסכל? כי הוא נזרק כל שנייה מהמערכת. עכשיו, כל העולם עובד לך על שיחות ועידה, יש לך מערכת לימודים שלמה שאפילו יכולים לצפות במורה, ואצלנו לא יכולים להרים איזה קו טלפון ולשוחח
שהילד ישמע כמו שצריך.
תסביר לי את זה.
אני לא רוצה להיכנס לנושאים סחרים, אבל זה באמת יש כאן משהו מפוצץ שאנחנו צמודים לאיזושהי מערכת שלא מסוגלת לעמוד בלחץ. יאמר
לזכותם אגב, של כמה מראשי הישיבות, אני לא רוצה, אתה יודע, בלי שמות, נגיד אצל הבן שלי למשל, לקחו אפילו חיידרים, אני גר ברחובות, יש כאן איזה חיידר שלקחו איזה מערכת אמריקאית, והעסק עובד כמו שצריך, אבל אתה רואה ברוב המקומות, על הפנים. טוב. ועד שעוסקים בדבר הגדול, שיעסקו קודם בדברים הקטנים. אגב, עוד משהו שאתה התחלת להוביל, אולי אתה עוקב אחרי זה, את ההפחתה של השכר לימוד, איפה הדברים עומדים?
תראו, זה חלק, אולי זה מקביל לקריסה של הקווים, זאת אומרת מדברים, אבל בלמעשה לא יצא מזה שום דבר. אני שומע לי שבעה אחת או שתיים שכן עשו את זה, אבל היתר כנראה אומרים שלנהל...
אני קיבלתי מכתב, הפחתה של 50%. זה ראש ישיבת אוריסול, הרב מרדכי רבינוביץ'.
ממכם יראו וכן מעשו, אבל בוא נהיה הוגנים. יש כישיבות שיש להם קשיים אחרים, הם גרים בסחירויות.
נכון. זהו, גם מי שהסביר לי באמת שיש הבדל בין מישהו שהוא בסחירות, והוא ממשיך לשלם את הסחירות, לבין מי שיש לו איזושהי ישיבות.
אז בוא נגיד, גרים, אם זה יהיה עוד חודש, חודשיים, מילא.
שפה גם לרוב ראשי הישיבות שממשיכים לשלם מזכורות לרמים, והרמים חייבים להגיד שמתגייסים, מרימים טלפונים אישיים לבחורים. אתה יודע, אנחנו אוהבים לקטר, אבל אתה רואה באמת התגייסות מהלב של הצוותים החינוכיים בישיבות. וזה לא דבר, כל אחד מהם נמצא בבית שלו עם השבעה, שמונה, תשעה ילדים שלו, ואתה רואה איך שמרימים טלפונים אישיים, נותנים מענה, גם העבר משות הסדורים.
אני אומר ככה, אם המערכת הזאת יימשך, שיש למידה מרחוק, והמר"מים משקיעים בזה מאמץ, ויוצרים קשר עם בחורים, אתה יודע מה, נמשיך לשלם להם את השכר המלא. נקווה שעוד חודש, חודשיים זה יעבור, אבל אבי, אנחנו בכל אופן תוכנית פלפוליטיקה, אז אני רוצה לעבור אותך במעבר.
הקורונה נקדיש את המרואיינים שלנו.
בדיוק.
כל הורי יצא מהתוכנית הזאת וידע במסודר מה זה הקפסולות, מה הסיכונים, ושיקבל את ההחלטה. בבקשה, יעקב, כן.
בוא נעבור מווירוס הקורונה לווירוס האקטיביזם, שנראה לי שהשתלט על בית המשפט. הייתה עם התפרצות של הווירוס הזה, בשתי פסיקות שרדפו אחת אחרי השנייה, אחת שדן אלדד לא יכול להמשיך, למרות שאף אחד עוד לא הגיש ממש את המועמדות שלו, ויש בזה הרבה חורים.
אגב, שמי שנתן את ההחלטה זה מני מזוז, שהוא בעצמו יוצא הפרקליטות, היה יועץ משפטי.
רגל רוחצת.
הוא קיבל את ההחלטה הקודמת גם על הפסילה של ליאת בן ארי.
ומי קיבל את ההוראה שחייבים לאפשר הכנסת חמץ לבתי חולים? איך גדעון סער כתב היום, בית המשפט העליון, ותרחיב לנו קצת בנושא הזה, אבי, הוא על סטרואידים ממשפטים, הרי שבוע שעבר פסלו גם את חוק
הפיקדון. ראיתי שכתבת, אתה יודע, אני מרשה לעצמי לקטוע אותך, כי אני מצטט מה שכתבת לציפי לבני. היא כתבה שאנחנו מראש אומרים שנכבד כל פסיקה של בית המשפט העליון, כתבת לה, זה קל לומר כשאת יודעת מראש מה תהיה הפסיקה.
כן, אני רואה את ההרכב, ותראה, היא לערכה פה הגברת חיות בשיטת הסניוריטי, אבל למה יש עירה שניים בחוץ? כי כדי שיהיו פנויים גם לעתירות אחרות,
לא, תראה,
שניים האחרות הם מינויים שלך.
אגב, על החמץ,
שני המינויים האחרונים של שקד.
אתה רואה את עמדת המיעוט על החמץ, ואז אתה מבין גם שבסוף מדובר כאן בעניין של השקפת עולם, וכל אחד מגיע עם השקפת העולם מהבית, וזה מעצים את הצורך דווקא בעבודה שעשתה שקד, עוד יותר ממה שעשה עכשיו בתקופה הקצרה שלו, שזה היה בעיקר דיבורים, אבל הוא הצליח איכשהו לקעקע שר המשפטים הנוכחי אמיר אוחנה. שקד הכניסה שופטים שמרנים, בעיקר בערכות הנמוכות, אנחנו נראה את זה בא לידי בשלוט בעליון בשנים מאוחרות יותר, ובסוף זה מה שחשוב. עכשיו, זה לא יהיה בקדנציה הזאת. נכון שלביבי יש זכות וטו, אבל אם תהיה ממשלת האחדות הזאת, אז בסוף הרוב בוועדה למינוי שופטים ושר המשפטים שהוא יושב ראש הוועדה, הם יהיו חבר'ה מהמרכז שמאל. לימין יהיה זכות וטו, אבל זה שונה לגמרי כשיש לך רוב, מאשר כשאתה המיעוט שיש לו עמדה שאתה יכול לעכב את המינוי. ולכן זה דבר א', חבל שזה כך, אבל זה משליך, אני ממשיך איתך הלאה, כשאתה מדבר על האקטיביזם. אגב, היחיד שיצא איכשהו כחריג היום לטובה זה מנדלבליט, שאומר ש בהמלצה שלו לבית משפט, זה לא לפסול את ביבי להטיל עליו את הרכבת הממשלה, שזה מעניין מאוד. אבל אני שואל אותך, האם הוא יכול להיות שהבגץ יעשה לביבי את העבודה? בהמשך לתיאוריה שכתבת בשבוע שעבר.
תראה, יש לנו כמה אופציות במסלולי הפסילה של הבגץ. אם הם פוסלים עקרונית את זה שנתניהו לא יכול להקים ממשלה, אז יש לזה התייחסות בהסכם בין גנץ לנתניהו. הולכים לבחירות רביעיות, עכשיו תגיד, שאל השואל מה נרוויח בחירות רביעיות, הרי נתניהו גם אז יהיה פסול להרכיב ממשלה. התשובה היא שבפרק הזמן של השבועיים, מאז שהכנסת מתכנסת, ועד שהנשיא מחליט למי נותן מנדט, אם לנתניהו, אם, יהיה לו רוב של 61, הוא יכול לעשות את מה שהוא לא עשה בעשר שנות שלטונו, וזה יאמר לחובתו, וכעת הוא אוכל את היפיות נפש שלו, להעביר פסקת התגברות שתאפשר לכנסת לחוקק מחדש חוק שבית המשפט פסל. עכשיו, זה אופציה אחת. מסלול שני, שהם יאשרו עקרונית את האפשרות שלו, אבל אז הם יסנדלו את כל סעיפי הביטחון שגנץ ביקש, כמו
העיפרון הכחול זה נקרא. אתה לוקח ואתה מוחק את משהו לא חוקתי, ואתה משאיר את השאר. זה יסנדל מאוד גם את גנץ, כי נגיד אם הם פוסלים את האמירות הדרקוניות האלה של ה-75, זה נותן פוש גדול לביבי, אבל יכול להיות שהם גם ישללו את האפשרות של ראש ממשלה חילופי, ואז מה, ביבי ילך לבחירות בגלל שלא
מאפשר לו להיות ראש ממשלה חילופי? לא, לא, במקרה הזה, שאם מהותית נקבע שנתניהו יכול להמשיך, רק יש בעיה בהסכם עם גנץ, יכול מאוד להיות שהאוזר בהנדל יגידו, רבותיי, עשינו כל מאמץ שבעולם להקים ממשלת אחדות, הגענו להסכם יוצא מן הכלל. עכשיו, בא בגץ ושורף את המועדון, אז אנחנו השניים, שאגב הם לא מחסידי בית המשפט העליון, יכולים להגיד, אוקיי, אז אם אין ממשלת אחדות, אם גנץ לא מוכן להצטרף בתנאים האלה, אז אנחנו נצטרף לנתניהו, ותהיה לו ממשלה של 61.
זה מעניין מאוד. זה מתחבר למה שאנחנו שומעים משרים חרדים, שאומרים שגוררים איתם את המסע ומתן, ראינו את המכתב שהבאת של אלקין, שבעצם כולם מבינים שמשחקי ברוגז משחקים כשלא בא לך ללכת למסע ומתן. אריאל אטיאס מחכה לטלפון עוד מערב יום השואה, לא מערב יום הזיכרון. בקיצור, נראה שביבי נוח לו מאוד עם בגץ, יהיה לו נוח מאוד עם בגץ, יוציא לו את הרמונים מהאש. בוא נראה, יש פה, אנחנו נהיה פה גם שבוע הבא. נעלה אז ביום עד אז ביום שני גם.
כן, בוא נקרא.
עתיד עוד לפנינו, נראה מה יהיה ביום ראשון. יעקב, אבל בוא, אמנון מרחב כבר על הקו. יוזם שיטת הקפסולות, אז בואו נצא לפרסומות ומיד נהיה איתו.
יישארו עמנו.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. הודעה חשובה. בימים אלה מציינים את הילולת הצדיק מקרסטיר, הידוע כפועל ישועות רבות. זקוקים לישועה בפרנסה, ברפואה, בבריאות איתנה, זרע של קיימה או כל תחום אחר, חייגו לעמותת רב להושיע, שהוקמה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ושמכם יוזכר בחרדת קודש ותחנונים. בציונו של הצדיק מקרסטיר שבהונגריה, לאלו התומכים בחסד העצום של האכלת תינוקות רעבים באמצעות עמותת רב להושיע. 1-800-20-22-33, כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע. 1-800-20-22-33. במיוחד עכשיו, ברגעים האלו מותג החולצות ברוקס ברדרס ומשפחת פורור עומדים לשירותכם במשלוחים עד פתח ביתכם. מרכז ההזמנות פועל מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, במספר 0585-6x3, ובאין מענה ניתן לשלוח הודעה. בנוסף, תוכלו להתרשם מכל קולקציית הביגוד שלנו באתר furor.co.il. פורור, נעבור את זה ביחד. פורור, חד וחלק.
שלום לכל מי שהצליח להתחבר להרצאה, ותודה לנתיב על השירות המושלם.
רק בנתיב. מגוון אפשרויות קשרות ללמידה וחיבור מרחוק, באמצעות חיבור קבוע או בסטיק נייד. מחרו את הנתיב שלכם, הוצאו לדרך. להצטרפות חייגו עכשיו, כוכבית 5365, כוכבית 5365. למזמינים נתיב סטיק עד לג בעומר, שליח אישי עד הבית, ללא תשלום. הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367. 03-567-9367. מבצע קיץ מיוחד בעינית. גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש ופלטיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין. עכשיו בסניפי עינית ברחבי הארץ, בכפוף לתקנות. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב למר אמנון מרחב, לשעבר מנכ״ל עיריית ירושלים וכיום מנכ״ל איגוד הקבלנים בבוני הארץ.
ערב טוב לכם ולמאזינים.
ערב טוב, ואנחנו פונים אליך בימים אלו בגלל בנייה במתחם אחר, בכל הנוגע למתווה הקפסולות. אנחנו שומעים מהשר דרי ומנציגים חרדים אחרים שאתה מאחורי היוזמה. איך בכלל הגעת לזה?
האמת שמתוקף תפקידי כיום כמנכ״ל התאחדות הקבלנים בוני הארץ, אנחנו פיתחנו את התפיסה בכל הנוגע להשבת העובדים הפלסטינים שעובדים בבניין לעבודה כאן באתרי הבנייה. וגם כאן נדרשנו לבידוד ושמירה על בריאותם, ופיתחנו את השיטה של קפסולות, שהעיקרון בעצם מדבר על עבודה בקבוצות סגורות שהן אינן נחשפות לא לציבור הרחב ולא לא חשופות כלפיו. אז מתוך כך פיתחנו את השיטה אצלנו, והיא עבדה אצלנו בהתאחדות הקבלנים, היא עבדה יפה מאוד. בחודשיים האחרונים לא היה אף עובד בניין פלסטיני שנדבק בקורונה חלילה, וכך הגיע שפנו אליי חברים מהמגזר שאסייע בחשיבה איך מחזירים את בחורי הישיבות ללימוד ולמסגרות הלימודים.
כן, הקפסולה שאתם בניתם בענף הבנייה כוללת גם את הלינה של הפועלים, זאת אומרת שהם גומרים לעבוד וחוזרים הביתה.
אכן כן, כי בעצם מה שקרה בענף הבנייה זה שהוטל סגר הדדי, גם מטעם המדינה ומדינת ישראל, וגם מטעם הרשות הפלסטינית, ומזה חודשיים אין יוצא ואין בא בין הגדה לבין שטחי ישראל. אז בעצם העובדים הפלסטינאים, כ-50,000, בעצם נכנסו לארץ לפני חודשיים, ולנו כאן בישראל, והיינו צריכים להבטיח גם את תנאי הלינה העולמים שלהם, וכמובן תנאי סניטציה ובריאות מתאימים, אופרציה לא פשוטה.
ואיך אתם, לפני שעוברים להשלכות על הישיבות, איך אתם באמת מפקחים על הלינה שלהם? אתם שמים שם מישהו חיצוני לפועלים שיבדוק, שיפקח, גם זה בסוף 24 שעות ביממה?
חד משמעית, הקמנו צוות בקרה עצמית בראשות אלוף במילואים אייל בן ראובן, והצוות הזה יש בו אנשים שמסיירים באתרי הלינה, במקרה שלנו הם כמובן דוברי ערבית, כדי שיוכלו לתקשר עם הפועלים, והם בוחנים גם שתנאי הלינה עולמים, וגם אם צריך מישהו שחסר לו איזשהו בגד, או יש לו איזשהו צורך הומניטרי אחר, הם מסייעים, ונתנו לה גם ציוד כזה של עזרה הראשונה לחלק לפועלים שצריכים שם. וכמובן, אם חלילה מתגלה מישהו שיש לו תסמינים של המחלה, אז מיד זה מועבר לטיפול הרשויות, ואנחנו דואגים גם לעובד, אבל כאמור, זה לא קרה אצלנו, תודה לאל.
אני רוצה לשאול על ההשקה מענף הבנייה לענף הישיבות. אתה יודע, השינויים הרי מאוד מאוד גדולים. קודם כל מדובר בבחורים צעירים, ולא באנשים בעלי משפחות שמטבע הדברים ייזהרו יותר. שנית, הדינמיקה בתוך הישיבות היא קצת שונה, זה לא רק לישון בבית המדרש, זה מעבר לזה, זה רמים, זה אנשים שנכנסים ויוצאים. אתם חושבים שדבר כזה יכול לעבוד בתוך חדר של ישיבה?
אני אומר לך, יעקב, וגם התבטאתי בעניין בדיון שהתקיים במל"ל, מתוך היכרותי כשהייתי מנכ"ל עיריית ירושלים, עם המגזר החרדי, בייחוד עם ראשי ישיבות והרמים, והציבור החרדי בכלל, כשאתה יודע איך לתקשר איתו, וכשאתה מעביר לציבור הזה מסרים, כמובן בגיבוי ובתיאום המנהיגות הרוחנית, הציבור מאוד מאוד ממושמע. עכשיו, אני בכלל מאמין בתפיסת העולם שלי, כמנהל מקצועי, זה שאתה צריך להציב תוכנית עבודה מסודרת ומוגדרת, ואז אתה יודע לנהל דברים. והבהרתי, הסיכון של התלמידים, הבחורים האלה, כשהם יושבים בבתים הצפופים, עם, ברוך השם, עם משפחות גדולות, שם הסיכוי להדבקה, או לחילופי לחוסר מס שמוביל לכל מיני מעשי שטות, הוא גדול יותר. לכן עדיף, גם בניהול הסיכונים הבריאותיים, להביא אותם למסגרת. שם יש רמים, יש ראשי ישיבות, יש מנהיגות. ומגדירים מראש מה אומרת שיטת הקפסולה. אתה מתחם קבוצה. כאן הוגדר, נדמה לי, שגודל הקבוצה לא יעלה על 25 בחורים. אתה נותן להם...
אצלכם אגב זה 30, נכון? בהתאחדות הקבלנים.
זה גם נעשתי ב-25, אצלנו יש שירוצים אחרים שנוגעים להסעות, זה לא רלוונטי רגע, כל מגזר יש לו את ה... או כל ענף יש לו את האילוצים שלו, אבל מה שעשינו בישיבות, בעצם הגדרנו קבוצה של 25 בחורים, הגדירו להם את מתחם הלימוד והשהייה. נכון שיש שם אתגר של החברות, איך אתה לומד, עם מסכה, בלי מסכה, איך אתה בכל זאת בתוך הקבוצה הזו...
יש שם אתגר מאוד בסיסי,
רגע, שנייה, לפני יעקב, הרבנים, כן. הרבנים יהיו עם הבחורים, או שזה ניסוי כביכול לא שרק הבחורים יהיו בו, והרבנים יהיו בבחוץ, ויש כאן שאלה מהותית, קודם כל על בריאות הרבנים.
הם מעל גיל 60.
דבר שני, בחורי הישיבות, כשהם נמצאים בלי רבנים, זה כמו תקופה, ואתה בטח מכיר את זה מתפקידך בעיריית ירושלים, זה בין הזמנים כזה בעצם, הם לא ממש נזהרים ונשמרים כמו שהם נשמרים בזמן.
אז תראו, בעניין הזה, קודם כל מה שצריך להדריך את כולם זה שמירה על הבריאות. של כולם, של הרבנים בוודאי ושל הבחורים עצמם. לכן מישהו בסיכון הגבוה בוודאי לא ייחשף לתלמידים, אז אפשר להעביר שיעור גם בזום, ואפשר למצוא את הטכנולוגיות שהן בוודאי מקובלות ויושרו על ידי המנהיגות הרוחנית, כדי למסור את השיעורים. אני דווקא זוכר שלא מעט מהשיעורים הם גם שיעורים בחברותה ובלמידה, ודווקא בזה יש מענה אופטימלי. לכן יש פה שילוב שהוא שילוב נכון, של מסירת שיעורים גם על ידי הרבנים בצורה שגם תבטיח את הבריאות שלהם, ויחד עם זאת תאפשר גם למידה בחברותה ואת ההתפלפלות ואת הלמידה המשותפת. ועדיין אנחנו בכל זאת עם המגפה כאן, וצריך גם ללמוד ולעשות את ההתאמות הנדרשות, ובסופו של דבר הבחורים יהיו במסגרת, יהיה ממונה קורונה בכל ישיבה, ויהיה בכל קבוצת תלמידים גם יהיה בחור שיהיה אחראי, וגם מדידת חום וטיפול בתסמינים. אני חושב שכשאתה מודד את כל היתרונות שבשיטה, ההעדפה היא ברורה, לכן כמעט לא הייתה התנגדות אצל אף אחד לשיטה הזו. אפילו משרד הבריאות בהערות קלות שלו שהתקבלו תמך.
אז אני רוצה לספר לך מה מרחב שמרבית ראשי הישיבות שדיברנו, אתם אומרים שהכל טוב ויפה, אבל מבחינה טכנית זה בלתי ישים, כי אתה לא יכול לקחת 300 בחורי ישיבה, לומדים 300 בבית מדרש 400, אתה צריך לחלק אותם, לצאת להם 5-6 בתי מדרש, לעשות העברות. זאת אומרת, מבחינה טכנית זה עוד מסובך, אבל כמו שזה לא עניין שלך,
אבל יש כאלה שכבר אמרו שהם יכולים באור
ישראל. אתה לא יצעד, זה כבר עניין טכני שלא קשור אליך. אבל אני רוצה לשאול אותך, מר רחב, אני אב מודאג, יש לי בן בישיבה, היית מציע לי לקחת את הסיכון ולהכניס אותו לקפסולה, ואני אסביר לך למה אני שואל. אני בבית שומר מאוד על הילדים שלי, אני גם באזור שאין בו הרבה קורונה, ברוך השם, אני אכניס אותו לתוך קפסולה עם 25 בחורים שאני לא יודע לפני כן איפה הם היו, איך שמרו עליהם בבית, ואני לא יודע אם אין אף אחד מהם שלא היו לו קצת תסמינים, הרי לא עושים בדיקה לפני שמכניסים אותם לתוך הקפסולה. היית מציע לי לקחת את הסיכון הזה?
יעקב, אני קטונתי מלייעץ להורים מה נכון לעשות לילדיהם. אפילו אצלי בבית יש לי שני ילדים צעירים שצריכים לחזור ביום ראשון לספסל הלימודים, ובין אשתי לביני יש חילוקי דעות מה נכון לעשות עם הילדים.
רגע, זה מעניין, אתה בעד שילכו?
אני בעד שילכו, כן.
מעניין.
כן, כי תראו, אנחנו חייבים ללמוד לחיות לצד הקורונה. ואני חושב שהיום יש מספיק הבנה וידע שאפשר לעשות את זה עם אמצעי המיגון המתאימים. ואנחנו יודעים, כפפות, מסכות, ריחוק, שמירת מגע.
ילדים מסוגלים לזה? ילדים, אנחנו מדברים הרי על צעירים משתובבים בהפסקה,
קופצים אחד על השני. הבן שלי הוא בן 9.
אז זהו, אתה סומך עליו שהוא ישמור על הרחקה, שהוא לא ישחק הביו-יו עם החברים שלו?
אני אגיד לך משהו, אני הייתי גאה בבחור שלי. הוא היה הסמן הימני בבית, למה מותר ומה אסור לעשות. דווקא ילדים כל כך מודעים, שוב, אתה יודע, זה גם עניין של הסברה וחינוך, והסבירו להם. אני חושב שיש לנו תושבים ואזרחים במדינת ישראל שהם רובם ממושמעים. תשמעו, אני ראיתי את זה בירושלים כשהיה צוק איתן והיה אינתיפאדת היחידים, וכשהיו פיגעי מזג אוויר, או לחילופים כשבא ביקור של נשיא ארצות הברית. כשאתה מסביר לאנשים ואומר להם מה הם צריכים לעשות, הציבור ממושמע. אגב, אני ראיתי את זה גם בבני ברק וגם בירושלים. רוב הציבור, איך אומרים, ושמרתם לנפשותיכם, רק צריך להסביר להם. ועם הציבור החרדי, האתגר הזה הוא טיפה יותר מורכב, כי הם פחות חשופים לתקשורת ולמדיה ולעיתונות, אבל מי שיודע לעבוד מול הציבור הזה, אז אני חושב ששם ההצלחה היא מובטחת, כי זה ציבור ממושמע, וכולנו רוצים בטוב ילדינו ובבריאות משפחותינו. לכן, אני חושב שהאתגר הזה אפשר לצלוח.
ואני לוקח משפט שאמרת, כי יש דיבורים בציבור החרדי על הלחצים שהופעלו כדי שהמתווה יעבור, ואמרת שאף גורם רשמי לא יתנגד למהלך, וזה עבר בעצם את כל הגורמים.
נכון, חד משמעית. אני ראיתי, תראה, אני בכלל, אני אומר לכם, אנחנו יותר מדי מלכים את עצמנו, עם ישראל, מדינת ישראל. יש ביקורת, תמיד זה טוב, טוב שיש ביקורת. אני רואה איך מתפקד למשל גוף כמו המל"ל. חברים, אני מוריד את הכובע. אני רואה איך מתפקדים שרים שאני איתם בממשל, למשל השר דרעי, שר הפנים, שרת השיכון, יפעת ביטון שאשא. תקשיבו, זה תענוג.
יש לך עוד מצב חרדי? במשרד. יש לך עוד מעצר חרדי לעבוד מולו.
זה לא חדש בשבילך, אתה הכרת אותו גם מהמתווה הזה, הוא עדיין שר הבריאות.
לא, אבל החוכמה תשמע מילה, החרדים תמיד יודעים לעבוד מול מנכלים, אבל שלא שמעתי עוד מנכל עירייה שפורש, והחרדים מבקשים שיעזור לו גם אחרי, זה אומר הרבה.
תודה רבה, אני מכיר את הציבור, אני אוהב אותו מאוד, היה לי זכות לעבוד צמוד מאוד עם הציבור החרדי ועם הרבנים בירושלים במשך 5 שנותיי, והגענו להישגים, ואני שמח שיכולתי להמשיך ולעזור גם בהזדמנות הזו.
מר אמנון מרחב, אנחנו מאוד מודים לך, ושיהיה בהצלחה לכולנו.
תודה רבה, גם לכם, הרבה בריאות, כל טוב.
כל טוב.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
היי, מה נשמע? אתמול לא למדנו. קרה משהו?
כן, פשוט לא הייתי בבית. אני חייב כבר להזמין נתיב סטיק, שיהיה לי במחשב הנייד.
רק בנתיב. מגוון אפשרויות קשרות ללמידה וחיבור מרחוק, באמצעות חיבור קבוע או בסטיק נייד. בחרו את הנתיב שלכם, הוצאו לדרך. להצטרפות חייגו עכשיו, כוכבית 5365, כוכבית 5365. למזמינים נתיב סטיק עד לג בעומר, שליח אישי עד הבית, ללא תשלום. התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד. הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת. בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
מישהו פה מהחולצות המקופטרות מעוניין בקצת שוקולד? הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה לעשרת כתמים ולחיתוי 99.9% מהחיידקים.
משפחה בבית. המדורים, התורים, הכתבות והאקטואליה מגיעים עליכם עד הבית. עיתון משפחה נותן לכם את האפשרות לרכוש את חבילת משפחה ולקבל אותה עד לפתח הבית. להצטרפות חייגו עכשיו, כוכבית 6485. משפחה בבית, כוכבית 6485.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יש לילדים חרדה מנגיף הקורונה? אמא, את שעת ארוחת הבוקר נצלי עם ילדייך. ספרי להם סיפורי אמונה על עם ישראל ששרה תקופות קשות. איך בדורות הקודמים הם לא התייאשו ונגאלו. אמא, יש בך את הכוח להחדיר להם את האמונה בבורא.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עכשיו במקובל, טירוף הנחות ל-48 שעות. 30% הנחה על כל קולקציית הקיץ של קידישיק ומלאנג' בלעדי באתר מקובל. מהרו, המבצע עד יום חמישי בשעה 20:00. כנסו עכשיו www.mikobel.com. השירות בכפוף לתקנון האתר והמבצע. עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
אנחנו נאמר שלום וערב טוב לידידנו יהודה אבידן, אבל יהודה אתה ערב כאן לא כפרשן, אלא כראש המטה מטעם שר הפנים לטיפול בקורונה במגזר החרדי. ערב טוב לך.
ערב טוב יעקב, ערב טוב אבי.
חתיכת תיק לקחת על עצמך.
כן. יהודה, לפני שניגשת לנושא המהותי של מתווה הקורונה והקפסולות והנרות וכל המתווים שמתווים לנו, אני רוצה לשאול שאלה מאוד מאוד בסיסית. תראה, אני רואה שבמגזר החרדי די שומרים על ההנחיות, אתה רואה מה שקורה באנשים עם מסכות וניזרים. אני רואה לעומת זאת בתל אביב הפגנות, ואני רואה שם אנשים לא כל כך שומרים, ואיזה פלא, בתל אביב אין הדבקות כבר כמה ימים, ואצלנו, למרות שהאחוז ירד, אבל עדיין יש כל יום עשרות הדבקות חדשות, אז מה זה, הנגיף אוהב חרדים דווקא?
ושמענו מהשר דרעי שכמעט כל ההדבקות היום במגזר החרדי.
לא, אז אני אספר לכם סוד קטן, שמי שלא מנתח את הנתונים לא אומר אותו. צריכים לזכור שבכל משפחה גדולה אצלנו יש שניים, שלושה נדבקים, אוקיי?
כן.
ופתאום, מחר בבוקר, יש עוד שמונה נדבקים באותה משפחה. זה לא שעכשיו, אין התפרצות, וזה חשוב לי להדגיש, אולי יגידו לי למה אני עושה את זה ולמה אני אומר את זה, אבל גם חקרתי ובדקתי את זה. רוב ההדבקות כרגע במגזר החרדי הם בתוך המשפחות שהם חצויים. מה עכשיו, מה הבעיה? כשיש לך אבא ואמא שנדבקו, אוקיי? והילדים הרי הם פחות נדבקים. אני לוקח להם זמן יותר להידבק, כמה שמשרד הבריאות עם כל מיני חוקים שלו, ואתמול השר דרעי טיפל בנושא הזה ודיבר גם עם בר סימן טוב יחד עם משה לאון, שהנושא של, של הקריטריונים של פינוי משפחה מעורבת הם מאוד קשיחים ולא מאפשרים לנו. ואז מה שקורה במשפחה עצמה, נוצרים עוד הדבקות, ואז זה מעלה כביכול את המספר, לא ככה, זה לא אבל שפתאום אצלנו לא שומרים או שאוהבים את המגזר שלנו. כשיש לך 500 כרגע איש בבני ברק שעוד לא פונו, כי זה, אני חושב שזה מספר מאוד יפה שנשאר בבית יחסית לכל המספר שהיה.
אני יכול לתת עדיין... עוד פרשנות, תגיד לי אם אני צודק. גם אני, עתידע, גם אתה גר בעיר מעורבת וגם אני גר בעיר חילונית, אתה רואה אנשים ברחובות, אבל אף אחד לא נצמד אחד לשני. עכשיו אצלנו, בגלל תחילת התקופה הזאת שעדיין נשארו בישיבות, והמקוואות שעדיין הולכים, אנחנו יודעים שדרי התנגד להיתר של המקוואות, שעדיין הולכים, זה גורם לאיזושהי הפצה שלא רואים במגזרים אחרים.
אני מתנצל, אני אסביר לך, לא. אני היום מתמודד לכל מיני אישורים, כל מיני מקרים חריגים שאני מתמודד. ילד בן 17, הוא היחידי במשפחה שנדבק. יש לו עוד 8 אחים וזוג הורים שלא נדבקו. אם אני לא משחרר אותו עכשיו למלון, הרי אני בטוח אחרי שבשבוע הבא יש לי עוד 10 נדבקים במשפחה הזאת, להוציא אותו לבית מלון לבד, זה בעיה, כי הוא בן 17. אז נכון שאני פניתי, קיבלתי אישור מיוחד עבורו, אם ההורים יחתמו והוא יחתור. אבל הסיכוי שכרגע תהיה לי הדבקה בתוך המשפחה הוא גדול. ככה יש לנו המון בחורים, שמצד אחד נמצאים בתוך המשפחה, והם מדביקים את המשפחה כרגע, וזה מעלה את המספר, אבל אני חייב לומר שכרגע רמת הזהירות בתוך המגזר החרדי, קצת יותר מרמת הזהירות במגזר החילוני, ואני חושב שהרפיון אצלנו הוא פחות מאשר שם. אבל כשאצלנו דואגים לסקר כל מניין, והמשטרה מגיעה לכל מניין שחס ושלום חרגו מ-19 ל-20, ומתחילים שם מכות, אז כאילו אתה חושב שיש לנו יותר חוסר משמעת, אני לא מסכים, אני חושב שהציבור שלנו די מגלה בגרות, לא מספיק אומנם, ישנם עדיין את החריגים שלא נשמעים, אין לנו את התופעות שראינו את המסיבות יום העצמאות, או את ההפגנות של האלפים באותה הצפיפות, אני חושב שגם שם אנחנו נראה עלייה, וגם שם אנחנו נראה את הדברים, יש מבחנים, מבחן ליל הסדר, הציבור עבר אותו כולו, גם החרדים וגם החילונים, בהצלחה. והמבחן הבא יהיה בעוד שבוע וחצי, שבועיים, מיום הורדת ההקלות החדשות, ויהיה המבחן הבא, בעוד שבועיים אנחנו נדע האם הציבור נכון שאולי פחות נזהר, אבל עדיין תורי מסכות, אנשים כבר לא לוחצים ידיים, משתדלים לא לדבר אחד בפה של השני, אין את זה, כבר, זה וזה רמת הזהירות שנדרשת היום.
אז למה לא מחכים עם מתווה הישיבות עוד שבועיים? אפרופו דיברנו קודם עם אמנון מרחב, שאמר שהמתווה הזה באמת של הקפסולות עבר את כל האישורים במלל במשרד הבריאות. אבל בסוף זה שאלה אם ראשי הישיבות יוכלו להשליט את הקפסולה הזאת בישיבה שלהם, ואנחנו יודעים מה זה ישיבה בוחרים. מי יוכל לעמוד בזה?
אני מתמודד היום בבעיות של המלונות עם אנשים שבוחים לי על חמגשית, ושיש להם מרחב של 40 דונם לצאת בחוץ, ועדיין משעמם להם, ועדיין הבחורים מטפסים על הקירות, ויש להם אפילו לימוד, ולא שורדים את החמגשית. ואז אתה שואל אותי איך הסתרדו את הסיפור הזה של הקפסולות, לא בטוח שהסתרדו. אם אתה שואל אותי, זה בעיה מאוד קשה, אני גם לא רואה כמה יוכלו לעמוד בתנאים האלה, כי מי שנכנס לתוך התנאים, מבין שזה אבל, אולי הרבנים, ודאי שמבינים יותר מאיתנו, ש-20 איש, כל הקפסולה הזאת שווה, ש-20 איש ישבו וילמדו ויצליחו. ואתה יודע מה? אני חושב שככל שאנחנו מנסים להתאים את עצמנו צעד אחד לפני כולם, הרי הקפסולות האלה צעד אחד לפני כל האוניברסיטאות והתיכונים. אז אם אנחנו נהיה תמיד צעד אחד לפני כולם, כשהמדינה...
ברמת הסיכונים? נהיה ברמת הסיכונים צעד אחד לפני כולם?
לא חושב. לא, אני לא חושב, כי אני חושב שככל שאנחנו מסבירים יותר, מדגישים את רמת הזהירות, כמה צריך להיזהר, ומה מדורשים הקפסולות, אז ודאי וודאי, שיש תיקון מחר, שאם מישהו פתאום ייגע בקפסולה ויהיה נגוע שם, אז נכנסתי 25 לבידוד, אולי 5 נדבקים. אבל זה לא, זה עדיין גורם, שככל שהקפסולה תהיה, כל נושא של הקפסולות ידובר, אז גם ידובר נושא החשיבות של השמירה על ההיגיינה ועל כל השמירה של הקורונה.
אבל אנחנו יודעים הרי, ובהמשך למה שיהיה
קושר... אם אתה שואל אותי מה יצא מזה, לא בטוח שיצא מזה המון.
לא, אבל נגיד אני הישיבה של הבן שלי, אומרים שאפשר עכשיו להחזיר לקפסולות, לא משנה איפה. עכשיו אנחנו הרי יודעים... אנחנו הרי לא, נגיד הראש ישיבה מודיע שאפשר. עכשיו אנחנו יודעים הרי שיש מוקדים... לא, אנחנו יודעים שהראש הישיבה לא יוכל להיות שם. עכשיו, הבחורים יהיו לבד, ואנחנו יודעים שיש משפחות, מה לעשות, שלא שמרו אצלם, אנחנו יודעים את זה. הורה שיודע שהוא ניזר, שם את הילד שלו חודש וחצי בבית, שמור מכל משמר, ועכשיו הוא ישלח אותו עם ילדים ממשפחות, ששם ההפקרות, הלכו, והלכו למניינים כשאמרו שלא, יש גם כאלה, כן? וודאי שבכל ישיבה יש כזה. איך אפשר להגיד להורים, תשלח, כל היום שהם יהיו ביחד, עכשיו, אתה מסכן את הילד, ואין הבדל בין מי שנשמר למי שלא נשמר. אין הבדל בין ערים. נגיד, גם כשמחזירים את מערכות החינוך, בן אדם יכול לדעת שבעיר שלו יש אחוזי הדבקה נמוכים. יש מקומות שהקהילה החרדית, אין שם כמעט אחוזי הדבקה. אתה אומר לאבא, תשלח את הילד שלך מחיפה או מרחובות, אני לא יודע, מאשדוד ששם יחסית, נגיד, יש אחוזים נמוכים. עם בחורים שבאים מבני ברק או מבית שמש, מהמקומות שהם בסגר, איפה ההיגיון פה?
קודם כל, הסיכון הוא 25 אנשים. אתה לא מציין כרגע איזה 500 איש או 200 איש. הסיכון הוא 25. וואלה, בחור נכנס, נכנס שבועיים סגר. תוך שבועיים אנחנו נדע האם הקפסולה הזאת הולכת לבידוד והולכת לכיוון טיפול קורונה, או שהיא ממשיכה לקפסולה הגדולה של 100 בחורים. זה קודם כל, אז בואו נעשה את הדברים בפרופורציות. אני לא שולח אותם להתאבדות קולקטיבית של 500 איש. עכשיו, צריכים לזכור ש... עדיין, גם משרד הבריאות שמאפשר לנו לפנות משפחה בריאה וחולה ביחד באותו מקום עם כל העולם, אנחנו לא חוששים לבריאות כל כך של אנשים צעירים, כי רמת הסיכון והחולי שלהם היא לא נוראה. היא לא נוראה. ולכן, אז, אין כאן איזשהו רמת סיכון. מקסימום שלקחת עכשיו, הבאת מישהו שהוא חולה קורונה בבית שמש, הכנס אותו לכיתה של ה-25, יומיים אחרי זה הוא מגלה את הסמינים, כולם נכנסו, עושים בדיקת קורונה, 25 בחורים נכנסו לבידוד, ממשיכים ללמוד שם כרגיל, אבל בצורה שיודעים שכולם עכשיו, הם כבר לא עולים לקפסולה הבאה. זה רמת המקסימום שאתה יכול לטבל. אתה לא מקבל כאן עכשיו פתאום איזושהי התפרצות של מגפה בישיבה שלמה של 500 איש. זו המטרת גם כן.
אתה הקפסולה. בעצם אומר, זה ניהול סיכונים. גם כל הרי ששולח יודע, יודע שזה ניהול מחושב. סיכונים שהוא מסכן גם בצורה מחושבת אמנם, אבל מסכן מחושב. את
הילד. יהודה, אני אשאל אותך שאלה. יהודה, אתה כמונו באותה סירה, יש לך אולי גם ילדים במוסדות. היית שולח את הילד שלך לתוך קפסולה? אני לא.
ברור, אני אגיד לך למה. כי אני חושב שאם אתה שואל אותי היום,
אז אני שואל אותך כאבא, לא כראש המטה של השר דרעי, בענייני קורונה.
אני אומר, כשאם יש ילד בתוך המשפחה, ילד קטן בן 5, הוא לא נדבק, והורים נדבקו, דברי, אל תשימו אותו לבידוד. נדבקו, יאללה, תגמרו את הסיפור של פעם אחת. אחרי זה, איך אומרים, אתה הפכת למשפחה בריאה, שרמת הסיכון שבאמת פעם שנייה היא נמוכה. אני לא חושב שאם
ילד... גם בזה כבר אין ביטחון, אומרים שלא יודעים אם חוזרים ונדבקים, לא?
לא, 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 עזוב.
אין ממצאים רפואיים ברורים בעניין הזה.
ולמה אתה מסתיר לי כרגע? את ההיסטריה. כשהולכים במדינה והחליטה שסוגרים את כולם במלונות, כל מי שנגיע מחוץ לארץ, כי ידברו, אוי ואבוי, מה שקורה מחוץ לארץ. אתה רוצה לשמוע מספרים שנייה אחת? אתה יודע כמה הגיעו חולים קורונה מחוץ לארץ, לעומת 2,900 שכרגע נמצאים במלונות, כמה נתגלו חולי קורונה? ועל מה המדינה השקיעה 30 מיליון שקל?
אני יודע על קבוצה אחת של 65 בחורים מחב"ד שהגיעו חולי קורונה.
75.
תוריד את ה-60 האלה, זה הייתה תקלה של המדינה, ותוריד משם, תוסיף עוד 12 ירדנים שהגיעו מאיטליה, שידענו שהם רמת סיכון מאוד גבוהה, חוץ מזה נדבקו עוד 30 איש שהגיעו כנגועים בקורונה. כלומר...
אבל כל הקורונה בארץ הגיעה מחול דרך הטיסות.
ממש לא, הנה, זה עוד אחד מהסיפורים. זה עוד אחד מהסיפורים שבעובדות, אולי לפני ההסגר, בפועל היום אני יכול לומר לך, מתוך 2,900 אלה שהגיעו מחוץ לארץ, הרי איך זה הולך, מגיעים לכאן, נכנסים למלון, ומגלה את הסמינים תוך שלומיים, עושים בדיקה, מגלים חולה, מוצאים אותו למלון חולה קורונה. בסך הכל 100 כאלה מתחילת המבצע, ועל זה המדינה השקיעה עשרות מיליונים, והכניסה אנשים לסגר נוראי, שאני, כל מי ששואל אותי, אני אומר לו, אל תבוא מחוץ לארץ, כי מה שאתה הולך לעבור, עדיף שתיקבר בחוץ לארץ, והכניסה אנשים לסגר, ושללה מהם את הזכויות הכי בסיסיות שבעולם, ולא מוצדק, לא כל...
שמע, אתה רואה מה קורה במירות אירופה ובארצות הברית, ולכולנו יש חברים, ואתה אומר, עשו פה, לא מדבר על הצעדים הכלכליים, אבל עשו פה את הצעדים הנכונים. ואם היו עושים את זה מלכתחילה, אז בכלל, אתה יודע, היה פה כמו... איזו מדינה התפרסם שהיו שם רק כ-1,000 חולים ניו זילנד.
אני לא חושב...
אם היו שולחים במקום, הרי שלחו את כולם למסועים, אנחנו יודעים, כי לכל אחד יש חבר שחזר מאיזושהי מדינה, שלחו את כולם למסועים משותפים, אפילו מאיטליה בהתחלה, וזו הייתה טעות.
תספרו לך כמה שאתה רוצה, ודאי שם צעדים יפים. מי שחושב שלא היה כאן השגחה עליונה לא מוסברת ולא מובנת, שאי אפשר להסביר אותה עד לרגע זה, לא מבין כלום מהחיים שלו. לא מבין כלום. אין כאן ספק שאנחנו התנהגנו, המדינה התנהגה בבגרות יתרה,
אין ספק שהייתה השגחה, אבל אני אומר לך שבניו יורק יש צדיקים לא פחות גדולים. ושם הייתה פחות השגחה, למה? כי חזל כבר לימדו אותנו שהכל בידי שמיים, חוץ מצינים ופחים. זאת אומרת, מה שאדם צריך לדאוג לעצמו והוא לא דואג, שיבוא בטענות לעצמו.
תראה, כשכאן בארץ הרבנים נתנו הוראה לא להתפלל במניינים, באנשים שמפירים, זה לא אנשים צדיקים. אתה לא יכול לקרוא להם צדיקים. ובחוץ לארץ התופעה שקרתה, אתה לא אומר לך, עד לרגע זה, תראה את התמונות מהלוויה של שום. הרי ברור לך
זה באזור מוקי הקורונה מספר אחת בעולם, אני ראיתי את זה, אני התפלצתי.
אתה לא יכול לומר על האמריקאים כרגע שהחסידים שם, שהם קיימו מצוות לוויית המת. הם עשו אתמול, שלשום, עוד המון לוויות. אז מה אתה רוצה לומר לי? שאני כאן דוגמה משם? זה לא נכון, זה לא השגחה. זה לא הסיפור. כשאדם מתנהג בצורה כזאת והוא מפר את הוראות ההלכה, אתה לא יכול לומר לי שהשגחה שם תופסת עליו. אני אומר כאן, כל מי ששמר והשתדל, ואני חושב שהרבנים כאן עשו דברים מאוד מאוד קיצוניים, מה שאחרים לא עשו, ובחוץ לארץ לא התנהגו לפי ההלכה, ולא התנהגו כמו שצריך, ואני רוצה לומר לך שגם את יכולות להבדיל גם ברמת הארוגים בקהילות שם, הנפטרים בקהילות.
עשו אבל, יהודה, בוא, תדע, בין שלושתנו עשו אבל באיחור. ההחלטה להשאיר את הבחורים בישיבות הייתה טעות גדולה, ואחוזי ההדבקה החרדים בין השאר בגלל זה. ההחלטה על המקוואות הייתה משגה גדול. אנחנו שומעים את זה גם מחברי הכנסת, בואו, לא נתאמן, ומהשרים שישבו בישיבות ממשלה. זו הייתה, עכשיו השאלה היה, או כל הורי שואל את עצמו, האם מי שהוביל אז את ההחלטה, לא מוביל עכשיו את אותה החלטה, ואחר כך כולנו נצטער על זה.
קודם כל, גם כאן צריך להבדין בספרדים לאשכנזים, אני חושב שהרב שלום, חם שלום כהן, נשיא המועצת, כך נדמה, את הרב דוד יוסף.
אמת.
שהוא היה הראשון שסגר לבית הכנסת, חשבו עליו חצי כופר דיבור, כאילו, חז שלום, כן, אני אומר את זה בהגזמה, אבל כולם הרימו גבה. הרחם שלום כהן סגר הראשון את כל תלמודי התורה בארץ, ואחרים לא, אני לא נותן ביקורת.
מה דעתו על המתווה, הקפסולות, אתה ודאי יודע?
מה אני יודע עליו?
לא, מה הוא אומר בנוגע הקפסולות? אני שומע קצת הסתייגויות.
אני לא ראיתי שחם שלום כהן, אתמול ראיתי שהוציא מכתב, שלא כך מר חוזים ללימודים, ואנחנו מתנהגים ברציו. אני לא נכנס לדברים האלה, אני לא יודע, אני לא שמעתי לחץ מראשי ישיבות ספרדיות, שכרגע הולכים לדברים כאלה, ואומרים דברים, כי מי
שבוחן... אתה אומר שהלחץ בא יותר מהצד האשכנזי.
לא יודע, אני לא אמרתי. אני אומר שמי שבוחן את הקפסולה, מבין שאולי ישיבה אחת בכל הארץ תוכל לעמוד בזה. אני לא רואה לא את מיר ולא את פונוביץ' ולא חצי חברון, וכמה שחושבים שיש להם בניינים גבוהים, צריכים להבין שכל קומה תהיה קפסולה בפני עצמה. אוכלים, שוטים, יושנים, צוות,
זה לא ריאלי, נו, באמת. כל קומה תעשה מטבח.
זה מקלחות ושירותים, די, נו באמת.
תראה, כמו שאמנון מרחב אמר, המתווה עבר את כל האישורים, אבל בסוף כל ראש ישיבה צריך לדעת בעצמו אם הוא יכול ליישם אותו. וזו באמת השאלה.
אני אומר לך, כשיבואו ליישם, אני מכיר את משרד הבריאות בהתנהלות שלו,
עד שמיתנו תו סגול איזה ישיבה תצל הנשמה.
לא, כשיתנו את האישור, אף אחד לא ירצה. והראשונים שיברחו מהסיפור הזה, זה לא יהיו בחורים, יהיה צוות.
אני רוצה אותך לסיום לשאול אותך שאלה קצת מורכבת. אתה זוכר את הסיפור הזה של המפץ הגדול של הניסיון לאחד את שלושת המפלגות החרדיות? זוכר?
מה שהיום מוכח למפרע, שטוב, טוב עשו שכל אחד הלך
בלבד. יפה, 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 רגע, לא גמרתי את השאלה.
מפץ זה משהו נגיפי.
כן, אני רוצה לשאול אותך בזווית אחרת. יהודה, חבר'ה, תתרכזו איתי רגע. למה אני שואל את השאלה הזאת? כי אותו בית מדרש שיצר את הרעיון הבלתי ישים של המפץ הגדול, זה באותו מקום אנחנו שומעים גם את שיטת הקפסולות.
תראה, האם ברכילות עסקינן, הרי ברור שיש כאן, לא, שנייה, לא, אני אומר, אם אנחנו חסים עכשיו למאחורי הקלעים, הרי ברור כאן שיש כאן מלחמת עולם בין תפיסות עולם שונות, אני קורא לזה, לא חצרות, בין תפיסות עולם שונות. ואני חושב שמכאן, דווקא בנקודת זמן הזאת של ההכרעה של הקפסולות, גם אולי אנחנו נראה סוף סוף גם כן איזושהי החלטה על הנהגה אולי יותר, יותר חזקה וברורה עתידית. ואמרתי יותר מדי.
כן, טוב.
מעניין, טוב. תשמע, יעקב, אנחנו בסוף כל שידור נותנים קרדיטים, אבל אולי כדאי לתת כאן, יש כאן כמה אנשי מקצוע שלקחו אחריות, והדבר הכי קל זה לברוח. יהודה שמולי קליטוב, שגם מגיע מלשכתו של דרי בעבר. אמנון מרחב שדיברנו איתו, ובאמת ככל שיהיו פה מורדכי כהנה מהמלל, ככל שיהיו פה יותר אנשי מקצוע שיתנו גושפנקה ויענו לשאלות, להורים יהיה יותר ביטחון. תוציאו את זה מהפוליטיקאים, תנו את זה לאנשי מקצוע שיורדים לעומק הדבר.
אני רוצה לומר לכם משפט אחד, שנייה, מילה אחת. כשאריה דרעי לקח עליו את המשימה הנוראה להיות האיש כביכול כאילו הרע לטפל בכל הסיפור של המגזר החרדי בנושא הקורונה, זה היה דבר שלא חלמנו. אני זוכר את השיחות עד 4 לפעמים בוקר, וכאילו 4 בוקר זה כאילו היום, עם ועידות מטורפות, עם החלטות מטורפות.
אתה אמרת לו ברח מן הון, אי אפשר לא, להצליח.
היינו בטוחים שהדבר הזה נועד לכישלון, כי לא האמנו שאפשר להגיע למצב שאנחנו נפרק את בני ברק, שכל הערים נעצר הסיפור. אנשים כרגע, אני אומר, הייתי בסיור השבוע בצפון, בכל המלונות שלנו, אנשים... אין סוף תודה, 9 מלונות בתפוסה מלאה של חרדים, כיום 2,300 חרדים נופשים, ברגע זה כבר יצאו משם, 500 חזרו הביתה בנוסף. כלומר, 2,800-3,000 איש כבר עברו במלונות האלה, זה מספר מטורף. כלומר, אתה בסוף בסוף הצלחנו לפצח את השיטה, אבל זה לא רק עם המקל, גם עם הגזר. כל הסיוע שהרב דרעי השיג לכל הציבור בבני ברק, בערים האדומות, אם זה בדרך פיקוד העורף, השיתוף פעולה עם פיקוד העורף, שאני רוצה לומר לך שהוא מדהים, 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 ברמת החמל מלונות, ברמת המשלט, זה שיתוף פעולה מטורף, זו ריזיקה שהרב דרעי לקח, אבל זה היה צריך לקחת אדם שאין לו 10 מחנות ו10 פוליטיקות שעושות לו מאחורי אגב דברים, זה מנהיג אחד שאין עליו עוררים, הוא עשה את זה, אני רוצה לומר לך, בלי למצמץ, עם הצלחה מטורפת.
אני מציע שלא תפרגן לדרי יותר מדי, בגלל שעליך אומרים שאתה נגוע, עלה פה אברהם רובינשטיין לפני שבועיים ופרגן לו עד הגג. תן לו לדבר. יהודה, תודה רבה ובהצלחה.
אני אומר את העובדות.
כן,
תודה רבה.
יהודה, אני רוצה רק לסכם את השיחה עוד במשפט אחד. הציבור החרדי רוצה לדעת שכל ההחלטות שמתקבלות, ביניהם בתוכה מתווה הקפסולות, מתקבלות על ידי גורמי מקצוע שדנים לגופו של עניין, ולא של נכדים וכאלה. אז בוא, אתה מתור שומרי הסף, הייתי באמת מבקש שתמשיך לעמוד בחזית הזאת.
יש רעיונות שהם מביאים.
אל תמתוש את הקפסולה שלך.
יפה, אני אומר, הרעיונות כל אחד יכול להביא. ההחלטות בסוף מתקבלות נטולת רעיונות וחסרות.
תודה רבה לך, ושיהיה בריאות לכולנו.
תודה רבה.
תודה רבה. ערב טוב.
שלום.
עד כאן התוכנית לשבוע זה, שבפרשת השבוע ואהבת לרעך כמוך, אז יעקב בוא נרבה קצת אהבה בשבוע הזה, נגיד תודה רבה לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, לטכנאי שלנו בבני ברק ישי פופובסקי הנהדר, לצוותים בירושלים, באולפן רחובות, ונהיה פה שוב בשבוע הבא. שבת שלום.
שבת שלום.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.